עניין טהרת עפר פרה בעבודה. שוב מאמר שנקרא מהו עניין טהרת עפר פרה בעבודה. שיחה מ-26 ליולי 2002 על המאמר מהו עניין טהרת עפר פרה בעבודה. מתוך שלבי הסולם כרך ג' עמוד 166. מטרת הבריאה היא להטיב לנבריו. להטיב לנבריו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לבצע פעולה שהיא פחות מדרגתו, מרמתו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם הפעולה היא לעשות משהו מחוץ לעצמו, היא בכל זאת צריכה להיות בטיב כמוהו. לכן כשברא את הנברא, הוא ברא אותו בדבקות, בשלמות, בנצחיות, ששווה בדיוק לדרגת עצמו. וכדי שנברא יגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך, למי הוא שווה, הוא צריך להכיר את המצב הזה במלואו. ולהכיר אותו הוא צריך מתוך הטבע שלו, מהמצב ההפוך, מיש מאין, אחרת לא תהיה לו הכרה במצבו. לכן הוא צריך לעבור את כל השלבים שהם ההפך משלמות, מנצחיות, מדבקות, גם בפועל, במעשה וגם בהכרה, במחשבה. לראות אותם בפועל עוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם מצד היש מעין, ואחר כך מצד היש מיש, ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש וביש מעין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מהי בדיוק הכרת הרע? לא שרע לו, אלא שרע להיות במצב פחות מהבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מעין. חוזר ליש מיש. זאת אומרת שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שלמות. מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר. בתוך עצמו הוא מרגיש. בתוך עצמו הוא משיג. ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. מה שהרבש מכנה מסתפק במועץ. כלומר, כל פעם שהוא משיג משהו, מה שמשיג מספיק לו, ולא רוצה להרחיב אותו. כי הרחבת הגבול נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו. ואחרי שסובל שחסר לו, אז הולך ומשיג. זאת אומרת, אם אומרים לאדם, בוא נמלא אותך במה שאתה רוצה, ולא תצטרך יותר לחפש עוד יותר סיפוק או עוד יותר טוב, הוא מיד מסכים. כל אחד רואה זאת על עצמו. אלא כל חיסרון וחיסרון שמשיגים הוא בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אדם מקבל כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמו הוא אף פעם לא היה יוצא מדרגת בהמה, הרי זה כואב, בשביל מה לא? אם היינו יכולים להגיע למצב של רוויה בכל דבר בהמי, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה וכו', במצב המינימלי שלו, היינו נשארים במצב הזה. ולא היה בכוחנו ובאפשרותנו לצאת ולסבול נגד הטבע שלנו, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן באותו מצב, הוא היה מקפיא את המצב שלו. אלא מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שנהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, שחייבים למלות אותו. וכך האדם רץ כל פעם למטרות חדשות. לכן אי אפשר להגיע למצב של שלמות אינסופית, בתוך הרצון לקבל, אלא אם יוצאים ממנו, מחוץ לו. זאת אומרת, האדם חייב לצאת מתוך הקליפה שלו ולחיות לא בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. בכוונה מחוץ לעצמו. ואז בצורה כזאת, אף פעם לא תהיה לו שום הגבלה. לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, כותב רבש, היא לא המטרה, אלא האמצעי להגיע לזה. באהבת לרעך כמוך, האדם לומד עד כמה הוא הפוך מהכלל הזה לצאת מחוץ לרצון לקבל. והלימוד הטוב ביותר הוא על הסובבים אותו, על הסביבה שלו. לכן, התרגילים שהאדם קיבל לעשות אותם גם בעולם הזה כלפי הזולת, הם מה שמזרז את ההתפתחות שלו. ואז אדם יותר מכיר גם במוחה וגם בליבה עד כמה הוא מוגבל, הוא בא למצב שדורש התקדמות ברצון הנכון. זאת אומרת, הוא מרגיש מציאות מחוץ לעצמו, חי מה שמחוץ לו, שהרצונות והכוונות שלו הם מחוץ לו. הוא יותר אף פעם לא חי בתוך עצמו, אלא הרגשת עצמו היא רק הנקודה הבסיסית, שממנה הוא יוצא וחי וחש מה שמחוץ לו. רק בצורה כזאת, האדם מתחיל להתרחק מהנקודה המרכזית שלו, מהאני שלו, הוא מרחיב את דווח הקליטה שלו עד לגודל של האינסוף. וכאן רבש מדבר על אמונה למעלה מהדעת. למטה מהדעת ובתוך הדעת. רואים שכל העולם חי באמונה בתוך הדעת. אם כך, למה זה נקרא אמונה? אמונה נקרא הכוח שמחייב את האדם לעשות. זאת אומרת, מה שהאדם מרגיש, מה שהוא מבין, מה שהוא מקבל כעובדה, זה נקרא דעת. ואם אדם פועל לפי הדעת, אם רק הדעת נותנת לו כוח לפעול, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך האדם פועל. וזה לא חשוב שהדעת שלו יכולה להתבסס על שטות של מישהו אחר, שמספרים לו על דברים בכלל לא נכונים, אבל אם הוא מקבל אותם בתוך הדעת שלו, והם נקלטים בדעת שלו, אז בשבילו זו עובדה, ולפי זה הוא פועל. יש בעולם הרבה סטיגמאות כאלה, שהעולם הולך לפיהן, הוא מקבל אותם כעובדה, כנכון, כאמת. אמונה למטה מהדעת היא שאדם לא יודע מה שמספרים לו, אלא לא, אלה לא עובדות בשטח, אלא הוא לוקח על עצמו תנאי שבכלל לא בודק אותו. בדרך כלל זה חינוך. מה שאומרים לו, הוא לא מכניס לביקורת, אלא מקיים אותו למטה מהביקורת. כמו שאומרים, למטה מכל ביקורת. זאת אומרת, אם האדם מקבל את הדברים כך, הוא לגמרי לא מפעיל את החושים שלו, את הדעת שלו, שום דבר. אלא כל דבר שהוא מחליט, שהוא מקבל אותו למטה מהדעת, נכנס אליו כעובדה. בצורה כזאת נקלט בו, ובצורה כזאת האדם פועל. בדרך כלל זה נקרא אצלנו פנאטיות. דברים שמתקבלים אותם ללא ביקורת עצמית, הם יכולים להיות דברים שבכלל אי אפשר לבדוק אותם, או דברים שמחליטים מראש, שמה שלא יהיה, מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות קשור עם דעת החברה. אבל חלק גדול מההחלטות של האנושות נעשות למטה מהדעת. דברים שמקבלים אותם, למטה מהביקורת, וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, בערבוביה מסוימת, אלו כך ואלו כך, אבל בסופו של דבר כל האנושות משתמשת בשתי הגישות האלה לחיים. מה שאדם מקבל כמידע מבחוץ, ואיך שהוא פועל לפיו, זה או למטה מהדעת, או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה. ותלוי באיזה יחס בין שתי ההבחנות האלה הוא פועל. ויש מה שנקרא אמונה למעלה מהדעת. זה באמת דבר לא מובן, שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אדם נכנס לבנק, הוא מבקש מהפקיד $1,000, והוא רואה שהפקיד סופר ונותן לו רק $999, מה הוא צריך לעשות? הוא יכול לסגור עיניים ולא לראות כמה סופרים, לקבל את הכסף וללכת, שזה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. הוא יכול להסתכל על זה ולראות שזה אכן $999, ולפעול לפי אין לדיין, אלא מה שאין עברות, לפי מה שהוא רואה. ואז להסכים או לא להסכים. אבל לדעת שהוא נמצא במצב שהוא מקבל $999 בלבד, ויכול להיות מצב שאדם רואה שקיבל $999, ואז הוא לא מחליט להשלים עם זה. טוב, בסדר, זה כאילו 1,000. או לסלוח על זה, או להשלים את הסכום החסר במקום אחר. אלא הוא מקבל את $999 כאילו הם היו $1,000 ב-100%, בגלל שהוא מכניע את הדעת שלו מפני דעתו של הנותן לו, של הקופאי. זו עבודה גדולה מאוד. האדם צריך לצאת מעצמו, לוותר על הדעת שלו ולקבל דעתו של הנותן. זה לא פשוט. את זה אי אפשר לעשות באיזה מין טריק פנימי. אז נקרא שהאדם הולך למעלה מהדעת. העניין הזה אולי נשמע קל, אבל בלתי אפשרי לעשות אותו. בשביל זה צריכים להכיר את מוח הנותן, את הנותן בעצמו. צריכים לדבוק בו, שיהיה לו אמונה בו יותר, ממה שאני מאמין לדעת שלי. בשביל זה האדם צריך הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה ויגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וכל זה אם מדברים בדולר אחד שיש בין דעתו לדעתי. ואם מדברים נגיד על ההפך, שהפקיד נותן לאדם דולר אחד ואומר קיבלת 1,000, וחסר $999, או בכלל חסר הכל, ואדם מתנהג כאילו הוא קיבל $1,000. אבל לא שהוא כאילו מסכים ועושה משחק, אלא הוא צריך להשלים בדעתו את החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוח ובליבה, שהוא קיבל את כל $1,000. זאת אומרת, האדם צריך מילוי שיספק אותו, לא איזה דמיון, מילוי שיספק אותו במקום העובדות, במקום ההרגשה הבאמית. ולדברים האלה אי אפשר להגיע אלא אם האדם באמת מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית שהן ממלאות אותו ונותנות לו את המילוי הזה. זה לא איזה מין החלטה שאדם מחליט שמעכשיו והלאה כך הוא יתנהג, או שמעכשיו והלאה הוא איכשהו יעשה עם עצמו איזה משחק. אי אפשר לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן הפעולות האלו הן פעולות שלאט לאט מתחילים להבין אותם, ועד שבאים לקיים אותם זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, הוא לאט לאט רואה שהדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. איך האדם משתמש בדעת שלו לפני שהוא מגיע להשגה רוחנית ולאחריה? אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת שאני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. זה יכול להיות בדברים טובים או בדברים רעים, יכול להיות על ידי מכות או על ידי סוכריות, לא חשוב מה. אבל איך שלא יהיה, אני המחליט, אני משתמש בדעת שלי. אין אף פעם שאדם לוקח דעת של מישהו אחר בלי שהוא מחליט שהיא תהיה במקום דעתו. מה שקורה ברוחניות אי אפשר להסביר. ברוחניות אדם לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממנו, לפני שהוא מבטל את דעתו. כי אם הוא עדיין קולט משהו כיותר למעלה ממנו, הוא לא למעלה ממנו. ההבדל בין המדרגות ברוחניות, שאדם מחליף גם כלים בלב וגם כלים במוח. אז איך אפשר עם מוח ולב הנוכחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שאי אפשר לתפוס אותה? כל דרגה קצת יותר עליונה מדרגתי הקטנה ביותר מורגשת בי כאין סופית, כי אני לא יכול לתפוס אותה. היא קצת יותר מהכלי שלי, אז היא מורגשת כאין סופית. מה אפשר לעשות? רק אם האדם מקבל כוח מלמעלה שעוזר לו במקום המוח והלב שלו לקנות, לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך הוא עובד על השגת המילוי בהם. שאלה, איך אדם שנמצא בתקופת ההכנה מכין את עצמו לעבודה למעלה מהדעת? בתקופת ההכנה האדם רק לומד עד כמה שהוא מוגבל, שעובד עם הכלים שלו בתוך הדעת, ועד כמה שהוא לא מסוגל להיפטר מהשיטה הזאת שהוא כל פעם נמצא בתוך הדעת. איך לעבוד למעלה מהדעת? מתחילים לרצות לקראת המחסום. אבל, ויענחו בני ישראל מן העבודה, היא ממש לפני היציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, שאז רוצים רק בזה. זאת אומרת, רק ללכת למעלה מהדעת הופך להיות המטרה האמיתית מול עיניו, כי הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו. הוא תמיד מסתפק במה שיש לו. אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה, למטרה באמת יותר נעלה ממה שלהסתפק באיזה מילוי. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע למצב שכלי יגדל, אם לא רוכשים את השיטה הזאת, אמונה למעלה מהדעת, שכל פעם רוצים לרכוש חיסרון מחוץ לי. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אם כל אחד מאיתנו היה יכול לצרף לעצמו מה שיש בכל חבר וחבר, וכל אחד מהחברים מה שיש בכל אחד ואחד, עד כמה שהוא היה יותר עשיר, במצבו הנוכחי הוא לא מאמין שהם גדולים, אז לא כל כך אכפת לו, לא כואב לו. אבל אם הוא היה באמת רואה שכל אחד מהם מקבל לפחות כמו, אם הוא היה מרגיש כמה הוא יכול עוד לרכוש, לעומת מה שהוא מרגיש עכשיו, איך שהוא חי, הרגשת החיות שלו, הידיעה, ההשגה והכל, אז הוא באמת היה רוצה להגיע לדבקות עם האחרים. לכן רבש כותב שאהבת הזולת היא אמצעי, שלאט לאט מתוך זה האדם מתחיל להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לו היא הכרחית להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אין סוף? זה לא שהם משיגים איזה מידה שנקראת אין סוף, אלא אין סוף הכוונה שאדם מגיע לאפשרות קליטה אינסופית, ואז הוא כל פעם מקבל מילוי אינסופי. זאת אומרת, הוא כבר לא מוגבל גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גדל ללא שום הגבלה וללא שום ביקורת. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שנאספים הכלים. אז יוצא שאדם כאילו הופך את הנקודה שלו, הכלי שלו, להפך. מוציא אותו החוצה, הכלי נעשה אנטי, הופכי לעצמו. זה נקרא שלב האבן מתהפך לעל מנת להשפיע. כי מלכתחילה הוא נבנה על ידי האור בעל מנת לקבל. ושהוא מתהפך להיות כמו האור, אז הוא נעשה ממש באותו הטבע. שאלה, האם למעלה מהדעת גורם לשינוי בחוש הבהמי? לא. למעלה מהדעת זה חוק של הכלי הרוחני. מדברים רק ברוחניות. בגשמיות אין דבר כזה. ברצונות הגשמיים, בחמשת החושים שלנו, אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי, כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי הרצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. בתענוגים של העולם הזה החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותה צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אבל אם יתקרו אותו הוא יבכה. הכלים הבהמיים נשארים אותם כלים, הם לא משתנים. מדברים רק על החוש השישי, רק הוא משתנה. חמשת החושים, הגוף, כל הדברים האלה, הם לא משתנים. הם נשארים באותו טבע. הטבע לא משתנה. הגוף שלך והגוף של רבי שמעון הם אותו גוף. בגוף אפשר לעשות השתלות, החלפת איברים, אין בו שום קודש. לכן, כל מה שמדברים על תיקונים והשגות, והשיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים וכו', זה רק כלפי הרצון הרוחני. זאת אומרת, בחוש השישי שהאדם רוכש, שהוא מפתח מהנקודה שבלב. האדם לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת. זה לא שייך. למעלה מהדעת שנכנס דרך ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש לתוך הרצון שלי, הוא נכנס לתוך הרצון הבהמי שלי. הוא נקלט בצורה הרגילה. או למטה מהדעת, או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה מתחילים לעבוד, ואותה מתחילים לפתח, כי זו נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, אם רוצים לפתח אותה, קיים בחוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לו. היא עצמה לא גדלה, היא גדלה רק על חשבון שיוצאים מתוכה החוצה. שאלה, למה אדם רוצה כל הזמן לבדוק איפה הוא נמצא, בתוך הדעת, למעלה מהדעת וכו'. זה לא שהוא רוצה לבדוק איפה הוא נמצא, אלא לאט לאט הוא לומד שזה מה שהוא עושה. בכך הוא בודק איזה יחס יש לו לאלוקות. זאת אומרת, בזה אדם בודק האם הוא נמצא בקליטה נכונה של המציאות. אם המציאות סביבנו, אנחנו קולטים בחמשת החושים. את המציאות סביבנו, אנחנו קולטים בחמשת החושים. אם רוצים לקלוט אותה בצורה אמיתית, בחוש השישי, זאת אומרת, לא כמו שהיא נכנסת לחמשת הפתחים שלנו, אלא איך שהיא באמת קיימת מחוץ לנו, אז יכולים לקלוט אותה רק לפי חוק השתוות הצורה.